הכדור בידיים שלי. כתבתה של שרי שביט. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. 1. בחדר ההמתנה אני מרגישה כמו בסצנה משטיסל. שלוש נשים חרדיות מתפללות. יושבות על כיסאות פלסטיק לבנים. בזו אחר זו הן נבלעות בקליניקה. מבעד לדלת הסגורה אני מקשיבה להן מדברות. תודה לך, דוקטור. תודה שזכרת אותי. כשמגיע תורי אני מתעטפת במעיל היוניקלו ונכנסת. השיער שלי יבש, המבט מאורפל, הריסים סתורים כמצעים פרועים. על השולחן מונחים כמאות וספרי תורה, ברכה של הרבי מלובביץ' שלויה על מסמר באמצע הקיר. אז אתה הרופא של המגזר? אני שואלת ומתיישבת. גבר עם עיני ענבר בוהה בי בספקנות מצידו השני של השולחן. אני הרופא של מי שצריך. המגזר, הסלבס, הסופרים, בתחום שאני מתעסק בו, אין הרבה הבדל. תמיד חשבתי שכשאגש לרופא כמוהו, אלבש את הבגדים הכי יפים שיש לי. נגיד את סמלת הכתיפה הכחולה, או את המקפונים מפריז. אבל עכשיו, ברגע האמת, אני לכלוכית מן הביצה בטרנינג, עטופה במייקאפ של אפלה, עצובה כמו שלולית. לפני שהגעתי אליו לקליניקה, לא הפסקתי לבכות במשך חודש. כל מחשבה שצמחה בראשי נלכדה במלכודת רעילה. אני כישלון, אני מכוערת, לא יצא ממני כלום. אף אחד לא אוהב אותי. נועדתי לסבול, לקומם עליי שונאים. לקיום שלי אין הצדקה. מחשבות קשות הסתבכו בראשי, מסדרונות הבית הצרו. העיניים קבו, הנשימה התקשתה. לא צלחתי יום עבודה. מילים ועוד מילים הסתובבו לי בראש במהירות של גלגל אוגרים. המכתוב שלי הוא להיכשל. אסונות אורבים לי מעבר לדלת. אנשים אחרים מצליחים בחיים, ואני לא. הגורל נגדי, אני מפלצת. חיית יער שלעולם לא תגשים את עצמה, לעולם לא תשתפר. כשכבר הצלחתי לקום מהמיטה, הסטתי את המבט מטה. העריכים הבהירים שתחתיי הפכו למלוכלכים. כמו קטם דיו שמתפשט, חושך השתלט על התודעה שלי. ביטלתי פגישות. לא עמדתי בדדליינים, שקעתי אל תוך עצמי. עכשיו מתחשק לי להוציא את הסמארטפון ולהראות לאיש הזר תמונה של עצמי בטלוויזיה. לשכנע שמתחת לשלולית שיושבת מולו, אני בן אדם נורמלי. אישה יפה. ברגעי הפיכחון חשבתי, זה לא הגיוני כל הזמן להרגיש ככה. ירדתי לזרוק את הזבל וסקרתי את השכנים שירדו במעלית. אישה אני נוחה בריח של בוסם. גבר כריח מתקתק על מסך. האנשים הזרים נראו מאושרים ורגועים ממני. הם ידעו איך לחיות והצליחו בכך. נותרתי לבדי. אחרי שבועות של קושי, התעוררתי באמצע הלילה. מאסתי בחיים ולא יכולתי לעצור את זה. קמתי להבחן את פניי במראה. העיניים עמדו במקום, גם הסנטר והשפתיים. כהות משונה פשטה לי באור. שיניי נקשו, מצחי הזקין. את חולה, דיברתי אל עצמי, במחלה שהמצאת בעצמך. אבל תוך כדי שדיכוני נטרף עליי, בין ובתוך חודש הצלילות, דבר קטן וטוב קרה. מילים תקפו את המחשבות שלי והתאגדו לכדי סיפור. כתבתי רומן על סופר מפורסם, ותיק ומצליח, שפוגש בסטודנטית צעירה מהחוג לספרות. הם מתאהבים כאשר הוא נוסע להתבודד במדבר כדי לכתוב, והיא מבקרת את קברי הוריה. היא מציעה לו טרמפ, הוא מסכים. הם מתקרבים עוד ועוד, מסתבכים זה בגורל זו. 20 שנה יחלפו עד שיפגשו שוב. את המשפטים שהופיעו מולי, כמו מתוך התקף, אספתי אחד-אחד, כמו זבובי אור בחושך. חרטתי אותם בראשי כדי שלא יברחו, וניסחתי על נייר. בשבועות הקשים, הסיפור שהגיע אליי היה הדבר היחיד שיכולתי להתרכז בו. בין הלופים, המחשבות הרעות והבכי, כתבתי רומן. ערב אחד עמדתי במרפסת ופחדתי להביט למטה. 7 קומות מתחתיי צמחו שיחי אלוברה, פנס תאורה וארוגת רקפות. פתאום יכולתי לדמיין מישהו קופץ. לא אני, אבל אישה אחרת. אחת שהחיים גדולים עליה, שלא תוכל לשאת אותם עוד. חזרתי למיטה, אחזתי בקרית כבמצוף, ואיכשהו שוב נשמתי. חשבתי, לא הגיוני שאת ככה נופלת, את אדם חיוני ושמח, לא אישה שדברים כאלו מתרחשים אצלה. את לא נופלת לדיכאון. אני גבולית, אני מסבירה עכשיו לעיניו החוקרות של הפסיכיאטר. הפסיכולוג שלי טוען שאני בסדר, שאין לי דיכאון רציף. כמה זמן ברציפות את מרגישה יחסית נורמלי? מה זה נורמלי? אני מתחכמת. אין כזה דבר. שמחה, הדוקטור מבהיר, משלב מולי ידיים. למשך כמה ימים, עד שזה נושר ממני. מתי זה נושר? כשאני לא מצליחה להחזיק את זה. להיות שמחה זה דורש המון תחזוקה. את יודעת שעם טיפול תרופתי תוכלי להרגיש יציבה חודשים ושנים. שנים? אני מגחכת. מי יציב כמה שנים? רוב האנשים, הפסיכיאטר מחייך אליי, זה מה שנקרא לחיות בנורמה. כמה זמן נראה לך שאפשר לשרוד ככה את החיים? 2. בפעם הראשונה שמצבי הנפשי עולה לדיון, אני ילדה בת 2. ירדתי במשקל, הפסקתי לאכול, אמי חרדה לגורלי. היא הסתובבה מבוהלת בין רופאים. פנתה על דיאטנית, האכילה אותי בשמנת. בגיל 2 אבא שלי עזב את הבית. הגבתי על מעשיו בגופי. השנים עברו וגדלתי ולא באמת נרגעתי. את הסיפור על גיל 2 שמעתי באופן חוזר עד שהפך לחלק מזיכרוני שלי. בגיל 15 הייתי תלמידה מצטיינת, מנגנת בפסנתר ושרה, כוכבת מגמת תיאטרון של בית הספר. היה לי חבר אופנוען, מבוגר ממני בכמה שנים, לובש מעיל אור. בילינו את הלילות ביחד, שתינו ואישנו. הפכתי לנערה הישרדותית, אמיצה, תוקפנית ומלאה בכוח. חרוצה ואחראית, מקפידה תמיד לאכול. כשאני מספרת לפסיכיאטר שאני סופרת ומשוררת, הוא מצביע על מדף הפרוזה המשובחת בקליניקה, שמונח מעל לקמאות היהודיים. רגע לפני שאני מקטלגת אותו כעוד גבר אינטלקטואל שמנסה להרשים סופרת, הוא מזכיר את חשיכה נראית של ויליאם סטיירון. עכשיו אני יודעת שהגעתי למקום הנכון. סטיירון כותב, דיכאון הוא הפרעה של מצב הרוח, הפרעה כה מכאיבה וכה חמקנית עד שהיא אינה ניתנת לתיאור, וכך היא נשארת כמעט מעבר ליכולת התפיסה אצל אלה שלא נתנסו בה בצורתה הקיצונית, אם כי הכדרות וכובד העצבות שלעיתים משתלטים על אנשים, הם שכיחים במידה כזאת שאנשים רבים אכן מקבלים רמז כלשהו על המחלה בצורתה הקטסטרופית. מה הבינה לגביי, שנים לפני שהבנתי אני, עורכת הספרים שלי, כשהניחה את הספר של ויליאם סטיירון על שולחני? בגיל 5 אני יושבת על קצה מיטה לבנה בבלינסון. האיש החולה שבתוכה הוא אבא שלי, ואנחנו בקושי מכירים. מעליי מבוגרים מדברים. אמא שלי, רופאים, עובדים סוציאליים. אבא שלי הולך למות. כמו בסרטי טלוויזיה, אנחנו מתחבקים ומתנשקים. אחרי הלוויה אני מאירה את אמא שלי פעמים אחדות בכל לילה, מנערת את כתפה ומסבירה לה שאני שומעת מכונות ורעשים. היא מתעוררת מהר, קשובה, מכוונת אליי את עיניה. עובדת סוציאלית שמבקרת אצלנו בבית טוענת שאני בפוסט טראומה, שילדים מגיבים למוות בכל מיני דרכים, שאם הקולות לא ייפסקו ואני אתחיל להשתגע, תמיד ישנה אפשרות לתרופות שירגיעו אותי. חשבת פעם להתאבד? שואל עכשיו הפסיכיאטר. לא, אבל אני יכולה להבין אנשים שמתאבדים. על המיטה בבלינסון, ידיו של אבי מרפרפות על הפוני הגזור שלי. המוות, כמו נבואה שקופה, כבר זוהר בעיניו הכחולות. קולות צלול ושלב. הוא זר ואיני מכירה אותו. הוא מביט בי, יושבת מולו, עטופה בבגדי קייטנת הקיץ, ומבקש שיהיה ילדה טובה, שלא עשה בעיות. ילדה טובה היא ילדה בשליטה, אחת שלא משתגעת. ילדה שגדלה להיות אישה שיודעת לגדל את עצמה לבד. הדיכאון, מסביר הפסיכיאטר, זאת מחלה בלתי נשלטת. קרוניקה שחיים איתה. דומה להתמכרות. ממה זה נובע, אני שואלת. 40% גנטיקה, 60% סיפור חיים. זה לא מעט, 60. אני מתעטפת עוד במעיל היוניקלו. זה לא מעט גם 40, הפסיכיאטר רושם דבר מה בפנקסו. אני בת 17 ואימא שלי שוכבת על מיטת חולים בבלינסון. אני לובשת גופייה סגולה של גפ ושערי אסוף לקוקו בלוף. היא מדברת מתוך הזיות, מדליקה מדורה באוויר, משוחחת עם המאהבים שלה. המוות כבר מכיר את משפחתנו ונכנס בביטחון לחדר. אני מנשקת את נקודות החן הבודדות על כפות ידיה, מרגישה את אצבעותיה מחזיקות אותי. גלקסיה אבודה של שמשות. השנים חולפות, אני הופכת לאורכת, סופרת ומשוררת. מגישה בטלוויזיה. שרירית ומאופרת. לובשת בגדים שמחמיאים לקווי הגוף. אני עושה ספורט, אוכלת בריא, מדברת לעניין, בטון אינטליגנטי, לומדת, הישגית, מתאמצת, יושבת זקוף בפגישות. כשאני חוזרת מהפסיכיאטר, אני מתעוררת הפוכה באמצע הלילה. על שמשת החלון הסגור מצליף גשם זלעפות. בין טיפות הגשם אני שומעת צרחות נוראיות של ילדה. אני קמה, פותחת את התריס, מדליקה את האור, מקשיבה לאימה. מקומה שביעית אי אפשר לראות מצורחת, רק לשמוע אותה מהירה את השכונה מלמטה. חורכת גרון. אני מתקשרת למשטרה ומדווחת על מה שקורה כאן. בצד השני של השפופרת המוקדן שומע את הצרחות מחוץ לבניין ונחרד. נדמה לי שאני מנחשת מי זאת. אני מכירה את הילדה. טומבוי, בת 9, שגר הבניין לידינו. היא תמיד לבדה, יחפה גם בחורף, מסתובבת זריזה כמו שד על מדרכות האקרשטיין. שיער שלה אסוף בקוקו, מכיל בפנים קשרים מסובכים. אליזבת סטראוט, ברומן שמי לוסי בארטון, כותבת על הילדות שלה. אני חושבת לפעמים על אותן שנים מוקדמות, ותופסת את עצמי חושבת. זה לא היה עד כדי כך נורא. אולי לא. אבל בהזדמנויות אחרות בלתי צפויות, אני הולכת על מדרכה בשמש, או מביטה בצמרת עץ רוחנת ברוח, ומתמלאת פתאום בידיעה על אפלה עמוקה כל כך, עד כי כל עלול להתמלט מפי. 3. כשאני בת 9, אמא שלי לוקחת אותי להסתפר. זו מספרה ביתית, מטבח קטן ברעננה, ריח של סיגריות מור ארוכות. הספרית קושרת את החלוק מאחורי אורפי ומרימה את מספרי המעליי, כמו מעל ענפי שיח. שערי החלק והכאה קשור בקשרים סבוכים, מלוכלכים. הם מסתבכים בין אצבעותיה. היא ממשיכה להישן. בשתיים בלילה המשטרה מגיעה לבניין עם ניידת של מדע. הם מבקשים מהילדה הצורחת להפסיק עם זה. הם מעלים אותה במעלית ומשכיבים אותה במיטתה. נדמה שאף אחד לא עושה כלום. נדמה שאיש לא מדבר עם ההורים שלה. ימים לאחר מכן אני מזהה אותה מדוושת יחפה על האופניים. הצווחות נבלעות בקנה הנשימה. הפסיכיאטר מסיים את האבחון, מגיש לי מרשם על פתק. אז מה יש לי? דיכאון מינורי, זה יעבור. אני מביטה בפתקית שאמורה להציל אותי. איפה משיגים את זה, אני שואלת? בכל בית מרקחת. אפשר בסופר פארם? בוודאי. פשוט לגשת לדלפה כאילו זה אקמול? אני אומרת לרופא תודה ומחמיאה למדף הפרוזה. אבל לפני שאני יוצאת מהפסיכיאטר, אני מרגישה שלא סיפרתי לו הכל ומתיישבת שוב. מהרגע שהתחלתי להרגיש רע מאוד, שקעתי בכתיבה. זה קרה לך פעם לפני כן, הוא שואל? לא, ממש לא. ולמה את חושבת שזה קרה? אין לי מושג, אבל עכשיו אני פוחדת. ממה? שאם אקח כדורים לא אצליח לכתוב. הפסיכיאטר מספר לי על ון גוך ועל הציורים שלו. אומן פגוע נפש שסבל מדיכאונות נוראים וצייר מספר מצומצם של יצירות. אם ון גוך היה מטופל בתרופות, סביר להניח שלא היה מתאבד, הוא פוסק. סביר להניח שהיה מצייר עוד עשרות יצירות מופלאות. אני מסתכלת על הפסיכיאטר ותוהה אם הוא באמת מאמין בזה. בלילה שוב יורד גשם. הטומבו ישנה בלי צעקות. 4. 21 שקלים ו-70 אגורות, אומר לי במפתע ערבי הרוקח. מכירה איך משתמשים? ברור, אני עונה במהירות. איך יכול להיות שאני לא מסתדרת? מתחשק לי לשאול אותו, איך הגעתי למצב שאני נזקקת לכדור? בלילה, התלמידה שלי לשעבר שולחת לי כתב יד במייל ומבקשת עזרה. משפט הפתיחה של הסיפור שלה נושך אותי כמו כלב. בבית שגדלתי בו חיינו ברווחה, אבל חיינו בגיהנום. אני קוראת את הסיפור בריכוז, מסמנת מקומות חלשים וחזקים, משפטים הדורשים שכתוב, טעויות, בתחביר ובקצב. מבחוץ אני עורכת, אבל בפנים אני בתוך הבית שלהם. בתום העבודה היא מעבירה לי כסף בבית. אני מתקשה לאשר את העברה. במטבח על קרש חיתוך אני מחלקת את הכדור לרבעים לבנים. רגע אחרי הבליעה אני נכנסת למיטה ונספגת במזרן כמו פיסת לחם. בלעתי את הכדור ונכנעתי. אני שקועה באכזבה. והכדור, תוך שבועות קצרים, נושא אותי במהירות מחוץ למים. אין יותר לופים, אין מחשבות רעות, אין אסון שעורב בפתח, אין תחושת כבדות. השגרה חוזרת במלוא עוצמתה. פגישות, עריכות, שידורים בטלוויזיה, דדליינים, אבל כלום לא אותו הדבר. מיום ליום אני מרגישה שקיביתי בי חלק, שעברתי ממד. יש לי שקט בראש, אני קשובה לעולם, ויתרתי על ההלקאות והסבל. התיקון שלי מלאכותי, מתחיל מבחוץ. אני מרגישה את הזיוף בכל תנועה שאני מבצעת. צחצוח שיניים, שיחת טלפון, צחקוק בפגישת עבודה. הכל כל כך נעים בהתנהלות החדשה שלי. הכדור הביא עמו שקט. המלחמה הסתיימה. אך בתוך הפעולות הצפופות אין בי שום דחיפות או להט. צער העולם קיים במרחק של צעד וחצי. אני שולטת במצב רוחי. כשנציגת שירות לקוחות מרגיזה אותי בשיחה מקרית בטלפון, אני מרימה עליה את הקול ומודדת כמה חזק יצאה ממני הצעקה. האם היא שומעת שאישה זרה ממששת אל תוך אוזנה את שיירי הדיכאון שאולי נשאר בה? האם היא שומעת שאני כבר בסדר, שאני לוקחת כדורים? אני נפגשת לקפה עם חברה סופרת שהחלה לקחת כדורים בעצמה. היא לא יכלה יותר לשאת את התקפי החרדה שסבלה מהם, לאחר שבכתה ברציפות וירדה במשקל. והתרופות, כמו כדורים פורחים, הרימו אותה למעלה. מאז היא מאושרת, אוכלת בריא, לא רבה עם אמא שלה, כל כך רגועה. היא מדווחת על פרץ יצירתיות נפלא מאין כמוהו. מאז הכדור היא כותבת שני ספרים וסדרה. טלטלי היפים של חברתי מתפזרים באור השמש. שתינו על כדורים. איכשהו, אני הפסדתי, והיא ניצחה. מה השארתי שם בחיים שלפני הכדור שאני מתעקשת להתרפק עליו? מה השארתי על החוף שממנו שטה הספינה ונטרפה? משם, כך אני בטוחה, הגיע הרומן שכתבתי. בלילה אני מתפללת באדיקות לזבובי אור בתוך החושך, למילים שנכתבות כמו פירורים שנדזו מיהלום. אבל מאז הכדור אני לא מצליחה לכתוב. סף הרגש מושתק. המילים בורחות לי. אני נינוחה, תפקודית, מעוקרת. אין בי כל התרגשות. בבקרים אני קלה, אבל מתחשבנת עם 150 שנות פסיכיאטריה. זה הכי טוב שכימיקלים יכולים להציע לי? כיבוי עצמי? מיסוך? במגזין הטלוויזיה שאני מגישה, מרואיין מספר לי על שקר נתוני הציפרלקס. הוא כתב ספר על תחליפי סמים טבעיים ובריאים, על קונספירציות של חברות התרופות. אני מחייכת בשידור חי, שואלת שאלות, מהנהנת. רבע הכדור הלבן שהוא מזלזל בו, מחזיק אותי בכף ידו. הכדור מסייע לי להשלים את אי הצדק של הקיום האנושי. עם הישגי הדלים או הכבירים, עם המוות שעורב לי בכל פינה, עם הוריי המתים, עם העבר שלא אוכל לתקן, עם קולה של הילדה. בוקר אחד אני נתקלת בילדה השכנה ברחוב, יחפה כמו שט תסמני. אני שואלת איך קוראים לה, באיזו כיתה היא, מדוע גם בחורף היא הולכת במכנסיים קצרים. הילדה מקשיבה לי ועונה. בדרך לביקורת אצל הפסיכיאטר אני משיטה את הרכב ברחוב הירקון, מתבוננת בקרני השמש שמתנגשות ברכות בקצות הים הכסוף. שיר ישן שאני אוהבת מתנגן ברכות ברדיו. כמו חיית יער שקמה משנת החורף, מתעוררת בהתרגשות אירוטית, כמעט מוכרת. אותה התרגשות חולפת מהר מדי, נעלמת באוויר כמו נוצה. אני תוהה מי יתרגש עכשיו? הכדור או אני? 5. אני מפסיקה לקחת את הכדור, אני מדווחת עכשיו לפסיכיאטר. למה? כי זה לא מתיישב לי. אני מרגישה מחובה. את יודעת שאפשר להחליף לך את הכדור עד שנמצא את המינון המתאים. זה בטח נכון, ותבין, אני בעד כדורים פסיכיאטריים, אבל כרגע בסיבוב הזה בשבילי זה לא עבד. אז מה תעשי עם הדיכאון? לא יודעת. הפסיכיאטר לוטש בי עיניים כמו במתקן בלונה פארק. מחשב את רף הסכנה מול רף הלהט. מתלבט עם לעלות. הוא מדבר על מנגנונים של הכחשה ושל הרס עצמי, וטוען שעליי לחשוב על העתיד. אני מקשיבה לו ברוב קשב. לרגעים אפילו משתכנעת. את עקשנית, אני מצפה שיאמר. את עוד תחזרי לכאן על 4. ובכל זאת אני זורקת את הכדורים לאסלה. בדמיוני חשבתי שכדורים פסיכיאטרים יתקנו את אישיותי מבפנים, כמו שיקוי של אליס. דמיינתי איך הם יסדרו את כל מה שדפוק בי. ירצפו מתחת לסיפור החיים שלי קרקע יציבה. אבל הכדורים רק הציבו שמיכה גדולה על המחשבות שלי. בד חנק שקבאי מחזיק בין ידיו במטרה לחבות שריפה. כשאני מפסיקה לקחת את הכדור אני חושבת, האם העובדה שהצלחתי להסתדר ללא כדורים הפכה אותי לפריבילגית? האם התואר המודבק על מצחי אישה חזקה ניצח את הדיכאון? האם העובדה שביקשתי כדורים היא הודעה בחולשה או סוג של מרד? או שאולי אני באמת לא אחת שזקוקה לכדור? מה שבטוח, מהרגע שהכדור היה לי בפה, כבר לא באמת רציתי בו. עכשיו השאלה הייתה כיצד ממשיכים להתמודד לבד. הרוב הגדול מאוד של אנשים העוברים דיכאון מינורי או דיכאון בצורתו החמורה ביותר, שורדים, כותב סטיירון, והם חיים אחר כך את שארית חייהם באושר לפחות כמו בני מינם שלא חלו במחלה. ישנה חשיבות עצומה לכך שאלה הסובלים את המצור, אולי בפעם הראשונה, נאמר להם, או מוטב נשכנע אותם, שהמחלה תסיים את מסלולה ושהם בסוף יתגברו. כשאני נפרדת מהכדור, האופל נפרד ממני כמו מאובן מאבן. יש לי רגליים חדשות בעולם והן הולכות ומתחזקות. הקרקעית הבוצית התרחקה, והלכלוך נוקה מהציפורניים. כשהמחשבות הרעות מגיעות, אני מזהה אותן, נושמת ועוצרת. הדבר הראשון שמתחיל להיכתב לי בראש הוא השורות הראשונות של הטקסט הזה. שרי שביט היא סופרת, משוררת ועורכת. מחברת הספר כישרון דיבור. הכדור בידיים שלי. כתבתה של שרי שביט. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג.